לו. לכמה הוא זכאי? למה הוא זכאי? כל שנה ושנה, כיוון שה... כל שנה שמתחדשת, זה עוד מעגל של חיים. אז כשם ששוקלים זכויות כל אדם כנגד אבונותיו בשעת מיטתו, היינו, המשקל הוא אם הוא יזכה לאותם חיים שהוא צריך לקבל, כך בכל שנה ושנה, בדיוק אותו דבר, המשקל הוא צריך לקבל עוד שנה של חיים. כעת מתחילה שנה, וכביכול בורא העולם מחדש מעשה בראשית, בורא מחדש את העולם, את האדם. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. כך, כדי לזכות לעוד מעגל של חיים, אז צריך לעמוד בדין, צריך לעבור דין. זהו הכשם. כשם אותו דבר, אותו יסוד. היסוד הוא שמישהו צריך לקבל חיים, אז צריך לעמוד בדין, לדעת מה, כמה ואיך לתת לו את זה. כך אנחנו מזכירים תמיד, כך גם היה בזמן שאדם הראשון נברא, כשבורא העולם אמר נעשה אדם, נעשה אדם. כתוב על זה בכם, אומרים על זה חז"ל, שכביכול בורא העולם נמלח במלאכי השלמות, נמלח בפמליה של מעלה, וביקש מהם כל אחד יאמר את דעתו. הללו אומרים יברא, והללו אומרים אל יברא. זה דין. יש כאן דין, יש כאן מסע ומתן, יש כאן, זה דבר שצריך הכרעה. לא מקבלים חיים, לא זוכים בחיים בלי שהדבר יגיע. כל פעם נעשה אדם צריך כל פעם דיון מחדש, כל נעשה אדם צריך דיון מחדש. ומכיוון שכתוב בפסוק וייצר השם אלוקים את האדם, כתוב בשני יהודים, שתי יצירות, יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא, אז הנעשה אדם של העולם הזה צריך דין, והנעשה אדם לעולם הבא גם הוא צריך דין. כשם, ככה הרמב"ם מתחיל, כשם ששוקלים זכויות כנגד חובות, מה מגיע לו? הוא צריך לקבל חיים, כעת הוא צריך לקבל את החיים, אותם חיים מהיוד השני של וייצר. יצירה לעולם הזה ויצירה לעולם הבא. אז האדם עומד בדין על זה. כך בכל שנה ושנה האדם עומד בדין, אבל זה אותו דין, אותו יסוד, אותו עיקרון של דין. דין כשיש כאן איזשהו נעשה אדם. נעשה אדם חי בעולם הזה, או נעשה אדם עם חיי העולם הבא. סדר הדברים הוא כך: מי שנמצא צדיק נחתם לחיים. מדובר פה ביום טוב של ראש השנה, ומי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינוני תולים אותו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. הפירוש הפשוט בדברי הרמב״ם הוא שבינוני, בינוני זה דבר שהוא לא שורד, זה דבר שהוא לא נשאר. הוא נשאר עד יום הכיפורים, אבל הוא צריך לעשות תשובה כדי להיחתם לחיים. נמצא שמה שנקרא בינוני זה דבר שהוא, אורך הימים שלו זה, בראש השנה הוא נכתב כבינוני, וביום הכיפורים כתוב אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לא, כך כתוב, אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיתה. עשה תשובה, זה הכוונה שהוא הפסיק להיות בינוני. זאת אומרת שאורך הימים של בינוני זה מקסימום 10 ימים, אין יותר בינוני. ספר של בינוני מחזיק מעמד 10 ימים. הפני יהושע שואל את זה, אז, כן, שם כך לא, על זה לא כותבים ספר, וגם לא שייך כל כך, זה לא מובן. בדברי האריזה, בכוונות של יום הכיפורים, כתוב מפורש להדיה שהבינונים, אותם בינונים שלא נחתמים לחיים בראש השנה, בינונים לא נחתמים לחיים בראש השנה, צדיק נחתם לחיים, בינוני לא נחתם לחיים, אותם בינונים כבינונים הם נחתמים לחיים ביום הכיפורים, הם נחתמים לחיים ביום הכיפורים. זה נגד פשטות הדברים. כאן כתוב שזה תלוי, צריך לחזור בתשובה. אם הוא נשאר בינוני, אז אם הוא נשאר בינוני ונחתם לחיים כבינוני, אז מהי המשמעות שאם עשה תשובה? הרמב"ם אומר כך, למד בדברי הגמרא, עשה תשובה אז הוא נחתם לחיים, ושם כתוב שכבינוני הוא נחתם לחיים, בינוני כבינוני נחתם לחיים. ננסה קצת להבין מה הטעם, מה הטעם בעצם הדבר, למה בראש השנה בינוני לא יכול להיות נחתם לחיים, ביום הדין של ראש השנה הוא לא יכול להיות נחתם לחיים, ואילו ביום הכיפורים הוא כן יכול להיות נחתם לחיים. מה ההבדל בעצם? מדובר פה על אותו דין, זה אותו דין, הדין הזה בעצמו, ועל אותו דין כאן הוא לא יכול להיות נחתם לחיים וכאן כן. בגמרא בראש השנה אמר הרב המפורסמת, אמר רב קרוס פדאי, אמר רב יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים ואחד של צדיקים גמורים ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה, בינונים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיתה. הרמב״ם מוסיף ואומר, זכו זה הכוונה אם עשו תשובה, כך כתוב. במילה זכו שכתוב בגמרא לא כתוב כאן, זאת אומרת אין כאן שום רמז שהם הפסיקו להיות בינונים. יש אפשרות שהבינונים יזכו גם הם, זה כתוב. מה יקרה? אז כתוב בגמרא, רב נחמן בר יצחק אמר מהכה, ואם עין מחיינינה מספרך אשר כתבת, מחיינינה זה ספרם של רשעים, מספרך זה ספרם של צדיקים, אשר כתבת זה ספרם של בינונים. כך כתוב. כשאנחנו שומעים ששלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אז נראה בפשטות שמדובר פה בספרים מיוחדים של, כן, כמו שכתוב ברש"י, ספרים מיוחדים, ספרי זיכרון של מעשה הבריות. כפי הנראה מדברי הגמרא, הפירוש בעצם עליבא דאמת, אין לנו ספר אחר חוץ מ ספר התורה, זה הספר היחידי שיש לנו והכל כתוב בו, אין פרט אחד מכל הפרטים שנמצאים בעולם, כל הפרטים הדבר הזה ידוע, זה כתוב באריכות בביאור הגר"א לספרא דצניעותא בפרק ה', הוא מעריך לבאר ולייסד שאין פרט אחד מכל מה שקורה בעולם, פרט אחד ולו הקטן ביותר, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי ולא במדבר, פרט אחד הכי קטן אין שאין לו מקור בתורה, שהוא לא כתוב בתורה. כל מה שקורה עם כל פרט ופרט בעולם, שוב, מכל מה שיש בעולם, מכל פרט ופרט בעולם, כל מה שקורה, הכל כתוב בתורה. ספר התורה הוא הספר שמכיל את כל הבריאה עם כל ההיקף של הבריאה. הכל כתוב. שלושת הספרים האלה, עניינם, האופן, איך אנחנו לומדים את התורה, איך אנחנו מקבלים. שוב, בביאור הגר"א, בתחילת הספרא דצניעותא, במשנה הראשונה של ספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשלושה ספרים. הנוסח, כמו שכתוב במשנה, כפי הגרסה הזו של הגר"א, גם של האריזה, זאת לא הגרסה של הראשונים בדיוק, אבל בכל אופן כך גרסת האריזה וגם הגר"א, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בספר וספר וסיפור. ספר וספר וסיפור. עניין שני הספרים, מבאר הגר"א, עניין שני הספרים הוא שמישהו כותב ספר, הוא כותב את ליבו, הוא כותב את מה שהוא כותב. מי שקורא לא קורא את הכתיבה של ההוא, הוא לא יודע שההוא קיים בכלל, אין לו עסק עם ההוא, הוא קורא את הספר. הספר הוא ספר שהוא כתוב באותיות שמצורפות למילים, ומילים מצורפות למשפטים, והוא קורא את הספר. מה שהוא קורא, ברוב המקרים, מה שהוא קורא ומה שהוא כתב, אלה שני ספרים שונים. ההוא כתב מה שהוא כתב, הוא כתב, בדרך כלל מי שכותב באמת ספר, הוא כותב את זה בדם ליבו. מי שקורא את הספר, קורא את מה שכתוב בספר. הוא לא... אין לו שום חיבור אל הכותב. לא הכותב פונה אליו. הספר נמצא לפניו, ואותו הוא קורא. זה מה שיש בידו. בדרך כלל, כל מי שקורא את הספר, זה בפשטות כמעט לא ייתכן שהוא יגיע לכוונה שהייתה לכותב במה שהוא כתב. בורא העולם ברא את כל הבריאה כולה כספר. זה אחד הפנים של הבריאה. הכל הוא ספר. כל דבר ודבר מצטרף לדבר אחר, ואם בר דעת מסתכל בדברים, אז הוא מצרף דבר לדבר, הדברים מצטרפים יחד לאיזושהי משמעות. אם הוא מבין, אז הוא קורא פה ספר. על אברהם אבינו כתוב שהוא הסתובב בבריאה והסתכל, ראה, והבריאה הייתה בשבילו ספר פתוח, ואברהם אבינו קרא את כל התורה, הבין את כל התורה כולה מהבריאה בעצמה. הסתכל בבריאה, כמו שהרמב"ן אומר בהקדמה לפירוש התורה, שיש בידינו מסורת של אמת. כתוב, כך אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא. בורא העולם מסתכל בתורה וברא את העולם. מי שמבין היטב ובדיוק מסתכל בעולם ורואה את התורה. העולם מצטרף להיות ספר, ספר. ולמי שמבין מי שמתבונן היטב, אז הוא רואה את מה שקרה בשעת הבריאה, שכביכול בורא העולם מתוך הספר הוא ברא את העולם. אבל אברהם היה אחד. הבריאה כולה היא בני אדם מסתכלים בבריאה, ואף אחד לא רואה את מה שהבריאה מראה. שכתוב בפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. תרימו את העיניים למעלה ותראו מי ברא אלה. לנו זה לא קורה. אנחנו קרובים יותר למה שכתוב בפסוק אחר. ופן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש, הירח, כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית להם. לזה אנחנו יותר קרובים. אבל כתוב, זה פסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלו. השם שבו כביכול בורא העולם ברא את העולם, זה שם אלוקים. למד בית פעמים כתוב אלוקים במעשה בראשית. 32 פעם כתוב אלוקים במעשה בראשית. האותיות מי ברא אלה, מי ואלה יחד זה אלוקים. זה כתוב בחזר. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. זאת אומרת, תראו את הבריאה. תראו את הבריאה. תראו כביכול את פעולתו של בורא העולם, את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מי ברא אלה? זה קורה למי שמסתכל כמו אברהם אבין. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בספר וספר. כל מי שמסתכל בספר יכול לטעות. וברוב המכריע של המקרים טועים. צריך מאוד להתייגע, מאוד להתאמץ, מאוד מאוד להשתדל, כדי לראות בבריאה כביכול את המי ברא אלה. אפילו את זה לא רואים. אברהם אבינו ראה יותר, הוא ראה את כל התורה כולה. כל התורה כולה. הבריאה נחשבת ספר. אבל זהו ספר אחד. כביכול בורא העולם נתן אפשרות לטעות בספר הזה, לקרוא אותו לא נכון. להפך, רוב האפשרויות לקרוא לא נכון. רוב רובם של אנשי העולם קוראים את הספר לא נכון. הספר השלישי שכביכול בורא העולם ברא, ואת הספר הזה שכביכול בורא העולם ברא, זה היה אברהם אבינו קרא אותו והגיע למעלתו של אברהם אבינו, הבין מזה, ומזה, מתוך כך יצא אותו אדם, כמו שחזל קוראים לו, האדם הגדול בענקים, אברהם אבינו. והוא יש עוד ספר אחד שכביכול בורא העולם ברא בו את העולם. הספר הנוסף הוא סיפור. כביכול בורא העולם הוא גם מדבר איתנו. זה לא רק ספר שאנחנו מבינים מתוך מה שאנחנו קוראים ורואים בעולם, אלא הוא מדבר. על אברהם אבינו כתוב שכשאברהם אבינו הגיע למסקנה שאי אפשר לבירה ולא מנהיג, לא ייתכן שאין מנהיג לבריאה. אז כתוב על זה בהמשך וחזר. הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. אחרי שאברהם אבינו מיצה את כל מה שאפשר להוציא מהספר. אז כביכול בורא העולם דיבר איתו גם, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. וזה כבר אי אפשר לטעות. מי שזוכה לשמוע דיבור, וזה כבר אי אפשר לטעות. אנחנו אומרים תמיד, זה כבר, אני יודע, קרוב ל-50 שנה, ואני חוזר על זה. כל העצמים בעולם נקראים דבר. כל עצם בעולם נקרא דבר. אין לך דבר שאין לו מקום. כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. מה עניינו של דבר? מה זה דבר? מה זה דבר? דבר. אין משמעות אחרת למילה דבר, רק דיבור. והגמרא אומרת כך. הגמרא אומרת, מהפסוק כזה עצמו, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש, כתוב בגמרא. לומדים מזה שכלים, שכל עניינם הוא להשמיע קול, כלי נגינה, גם הם נקראים כלים. היה עולה על הדעת שכלים הם רק כלי מעשה, כלי קיבול, כלי מעשה, כלי פעולה. אבל כלים שכל עניינם זה להשמיע קולות, אולי הם לא נקראים כלי מעשה, אולי הם לא נקראים כלים, בדיני כלים. אומרת הגמרא, כל דבר אשר יבוא באש, זאת אומרת אפילו שכל עניינו, כל עצמו של זה, הוא רק דבר, רק להשמיע משהו. כל דבר, אם כן, פירוש המילה דבר זה דיבור. אז מאין מגיע, אין לך דבר שאין לו מקום? מאין מגיע המושג דבר? המושג דבר שחל על הכל. מה זה דבר? כל מצב נקרא דבר, כל עצם נקרא דבר. כן. על פי שניים עדים יקום דבר. מי דבר? מה דבר? יקום דבר זה עניין מסוים, מצב מסוים, דין מסוים. כי מצב הערוות דבר, שוב, מה דבר עושה פה? הכל, הכל, הכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדברו. וכשכתוב בפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. בהרבה מנהגים חוזרים על זה הרבה פעמים ביום כיפור. על הפסוק הזה, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אז רב חיים, רב חיים בנפש החיים, מביא את זה בשם מדרש. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, אותו בדבר השם שמיים נעשו. בדבר השם שמיים נעשו. אותו דבר השם שעל ידו נעשו השמיים, הוא קיים לעד. דברך אמת וקיים לעד. ואותו דברך שהוא קיים לעד, הוא המקיים את השמיים. הכל נהיה בדברו, דברו קיים, דברו אמת. הכל נהיה בדברו, ואותו דברו שהכל נהיה בו, אותו דברו קיים לעד, ודברך אמת וקיים לעד. אנחנו אומרים גם בתפילה, אמת ויציב. ודבריו חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים. דבריו חיים וקיימים, נאמנים וכולו, לעד ולעולמי עולמים. זאת בחינת הדיבור שישנה בעולם. בחינת הדיבור, כביכול, בורא העולם פונה אלינו. הוא מדבר איתנו על ידי המאורעות. אנחנו רוצים הרבה חזל, כן, וגם בגמרות הרבה מוצאים ש היו שואלים תינוק, תינוק בלי, זאת לא בר דעת, לא מתוחכם, כן? שהוא לא יענה מתוך חשבון, אלא שהוא עונה בתמימות, פסוק לי פסוקך, תגיד פסוק. וגדולי התנאים, גדולי המוראים, היו מקבלים את זה כדבר נבואה, היו מקבלים את זה כביכול דיבור שמקבלים מלמעלה. יש דף שלם בירושלמי בפרק שישי בשבת, דף שלם, יותר מדף בירושלמי, מה פירוש בת קול? מה זה בת קול? בת קול, בת קול זה שייך לאוזן, זה שייך לדיבור. ושם כתוב מקרים של כמה, אני אציין מקרה אחד שכתוב שם בהדגשה, ויש דבר במקרה הראשון. אדם אחד, אחד מהחכמים, ישב באיזה מקום שישבו בו הרבה אנשים, ובא איזה סרדיות, איש צבא כנראה, ולקח אותו והקים אותו ממקומו, סילק אותו והתיישב במקומו. אז הוא אמר, אני לא עוזב את המקום עד שאני רואה מה קרה פה. זה דבר משונה, קרה פה משהו משונה, זה דבר לא רגיל. אדם ניגש אל מישהו בלי שום סיבה, אבל לוקח אותו וזורק אותו ממקומו, מתיישב על מקומו. אני לא זז מכאן, כך הוא אמר, עד שאני אראה הדבר הזה אומר לי משהו. נחכה ונראה. זמן קצר. הגמרא מביאה את זה כדוגמה לבת קול. זאת בת קול. כעבור זמן קצר יצא נחש מתחת אותו כיסא שהוא התיישב ונשך את האדם ההוא. קרי הנפשי, כתוב, ואתן אדם תחתיך. יכול, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. הוא דיבר איתו. הוא שמע. זה לא בחינת ספר, זה בחינת סיפור. זאת בחינת בת קול. זה דיבור. אדם נבון, כשהוא רואה מאורעות משונים, אדם ברדע, מתבונן יותר. מדברים אליו, אומרים לו משהו. זה עוד פנים שכביכול בורא העולם ברא בו את העולם. בורא העולם נתן לנו עולם גדול שנבין אותו ונסיק ממנו מה שאנחנו יכולים להסיק. מדובר פה על הבריאה עצמה, חוץ ממה שלנו הוא נתן תורה, זה פרשה בפני עצמה כמובן. ספר וספר וסיפור, הבת קול היא סיפור. ויש שם כמה וכמה מקרים כאלה של בת קול, שבת קול זה נקרא אדם תופס, מדברים אליי, אומרים לי פה משהו. אז אם הוא זוכה והקדוש ברוך הוא מגלה לו, צריך להיות בר דעת גדול. אבל אם הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מגלה לו, אז הוא זכה לשמוע בת קול. יש שם כמה וכמה מקרים כאלה. בני אדם עוברים על דברים כאלה, ואלה דברים שבני אדם דשים בעקב. אדם קצת יותר רגיש, קצת יותר נבון, קצת יותר מאמין, קצת יותר חי עם קרבה כביכול לבורא העולם, עם יחס קרוב לבורא העולם, הוא מרגיש, מדברים אליו, מדברים אליו, אומרים לו משהו. ספר וספר וסיפור, ספר וספר וסיפור. הגרא אומר, וזה במילים מפורשות, לא ב... כן. בפירוש איתמר, אלה הם שלושת הספרים שנפתחים בראש השנה. אותו ספר וספר וסיפור של הבריאה, הם הם שלושת הספרים שנפתחים בראש השנה. הספר הראשון, דהיינו הספר של הכותב, שהכותב כתב. ואם יש בני אדם שזוכים לקרוא בספר את מה שהכותב כתב, זה ספרם של צדיקים. הספר השני זה אותו ספר שהקורא טועה בו, עושה מה שהוא רוצה עם הספר. הוא טועה בו, הוא קורא את מה שהוא בעצם רוצה לראות, מה שהוא רוצה לקרוא. הספר הזה הוא ספרם של רשעים. זה מה שכתוב בגמרא. ספרם של רשעים כתוב בפסוק מחיינינה. כשמשה רבינו אומר כביכול לבורא העולם, מחיינינה, מחיינינה, זה ספרם של רשעים. ספרם של רשעים זה הספר שצריך להימחק. זה ספר שהוא בעצם איננו. זה ספר שהוא לאדם. זה ספר שמישהו רוצה להלביש אותו על הספר הכתוב. אבל זה לאדם. לא היו דברים מעולם. שטויות. זה ספר שאיננו. זה ספרם של רשעים. ספרם של צדיקים זה הספר שנתפס כדעת הכותב. זה הספר האמיתי. ספר שהוא נתפס כמו הספר השני, זה ספרם של רשעים. דהיינו, בעצם זה לא ספר. זה לא ספר, זה שקר. מחיינינה, דהיינו, תמחוק אותי. אני לא בספר. אשר כתבת, זה הסיפור. זה הספר השלישי. אשר כתבת זה נקרא ספר שהוא עדיין הולך ונכתב. הוא עדיין לא דבר שלם, קיים, כן? אלא זה נכתב כעת. זה בתוך תהליך הכתיבה. זה ספרם של בינונים. בינונים עניינם ספק ספק והכרעה. ספק והכרעה. אצל בינונים הספר עוד לא כתוב, הספר עוד לא הוכרע, הספר עוד בשיקול, וההכרעה רק תבוא. זה נקרא אשר כתבת. זה ספרם של בינונים. באופן ששלושת הספרים שנפתחים הם בעצם הספר האמיתי, רק איך מסתכלים עליו, איך מסתכלים עליו. אם לומדים אותו כראוי, לומדים אותו שלא כראוי, או שמתבוננים ונמצאים תוך כדי בחירה אם להבין אותו כראוי או להבין אותו לא כראוי. שלושת הספרים הם בעצם שלושת הפנים שלומדים תורה. חז"ל אומרים, יום הכיפורים נקרא בלשון הכתוב לכפר על בני ישראל אחת בשנה. כך כתוב על יום הכיפורים. אחת בשנה. זה כתוב רק על יום הכיפורים. אחת בשנה. יום הכיפורים הוא יום אחד בשנה. הגמרא אומרת בסוף פרק כמה די יום. כתוב בגמרא, השטן, כך אומרת הגמרא, השטן. בגימטריה שין סמך דלת. זה יום אחד פחות משין סמך הימים שהם מהווים שנה. שין סמכי ימים הם שנה, שנת חמה אומנם, אבל שין סמכי ימים הם שנה. והשטן, הפריסה שלו, השלטון שלו, כוחו, גבורתו, מתפרסים על פני שין סמך דלת ימים. שמו, כן, שמו מעיד על כוחו. אין לו יותר כוח ממה שמרומז בשמו. הכוח שלו מגיע עד, כן, לשין סמך דלת. אבל יש יום אחד שאין לו כוח. והיום הזה לטלי רשות לאסטוני, ככה כתוב. הוא לא יכול, אין לו שלטון. הוא לא שליט. יש יום אחד שהוא לא שליט. אין לו שליטה. זה צריך לדעת, להבין. אנחנו אומרים בתפילה, הדברים הם ברורים. אנחנו אומרים בתפילה, בתפילת ימים נוראים. אנחנו אומרים בכל הרשעה כולה כעשן תכלה. ככה זה בכל אופן נוסח אשכנז, רוב הנוסחאות. כעשן תכלה. יש נוסחאות בעשן תכלה. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. כביכול, הכוונה, כביכול בורא העולם נתן לאותו אחד שקוראים לו מלך זקן וכסיל. הוא נתן לו מלכות, הוא נתן לו שלטון, הוא נתן לו כוח, שליטה. הגמרא אומרת בסוף מסכת סוכה, מפנק עבדו מנוער ואחריתו יהי מנון. מפנק עבדו מנוער, מי שמפנק את היצר הרע בימי הנאורים, ואחריתו יהי מנון. בסוף הוא שולט עליו. הגמרא אומרת, נתחילה בגמרא פרק החלי, מפנק מנוער עבדו ואחריתו יהיה מנון. אמר רבה, בתחילה קראו הלך. הלך הוא אדם שעובר פה במקרה, הוא הולך בדרך. ולבסוף קראו אורח, ולבסוף קראו איש. אני רואה הלך ואני מזמין אותו אליי הביתה. אז ההלך, שהוא היה הלך, הלך ברחוב, בלי קשר אליי, הלך ברחוב והוא נהיה אורח. אחרי שהוא נהיה אורח, זמן קצר אחר כך הוא נהיה איש. זאת אומרת, הוא נהיה בעל הבית. כך כביכול בורא העולם, כן, בורא העולם נתן ליצר הרע כוחות כפי שאנחנו נותנים לו. ככל שאנחנו מקרבים אותו יותר, ככל שאנחנו, נו, לא יודע, לא בטוח שמותר להגיד את זה, אבל העובדה היא כך, כמה שאנחנו אומרים לפניו מלכויות, ככה הוא נהיה מלך. כמה שאנחנו ממליכים אותו, ככה הוא נהיה מלך. את המלכות הוא מקבל מאיתנו, אנחנו ממליכים אותו. אנחנו ממליכים אותו. כך כתוב. אחריתו יהי מנון, פירוש, מנון זה מלשון מלכות. כן, כמו לפני שמש ינון שמו. כן, מה שהוא אומר כך. מנון זה שליטה, שלטון. יש דברים לא טבעיים, לא טבעיים, ממש לא טבעיים. הגמרא אומרת, גם זה גמרא ידועה, אמר רב שובה בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו אינו יכול לו. שנאמר השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישבתו. למה היה צריך לתת בידו כל כך הרבה כוח עד שאני לא אוכל להתגבר עליו בכוחות עצמי? למה הוא צריך היה לקבל כל כך הרבה כוח? צריך להבין, אם לא היה לו כוח, לא היה לו שום פתחון פה. אם הוא היה רק מפתה אותנו ומנסה לדבר על ליבנו ולהגיד לנו כמה טובים הדברים שהוא מציע, זה היה לעג וקלס. לעג וקלס. כביכול בורא העולם נתן לו כוח, הוא נתן לו מלכות, הוא נתן לו עוצמה, הוא נתן לו כוח. אחרת הוא היה חסר משמעות, אין לו מה להציע. אלה דברים בטלים בתור הצעות, אלה דברים בטלים. חרפה אפילו להיכנס למסע ומתן על דברים כאלה, שטויות, אלה דברי הבל. אבל הוא לא נכנס למסע ומתן, הוא מתנהג, הוא לא מתנהג כמו הילך, גם לא כמו אורח, הוא מתנהג כמו בעל הבית. הוא מתנהג כמו בעל הבית. אם הוא לא היה מתנהג כמו בעל הבית, אז הוא היה חסר ערך. כל כוחו זה בשליטה שניתנה לו, בכוח המלכות שניתן לו, כוח יהי מנון, שליט. כל הרשעה כולה כאשן תכלה. כאשן תכלה זה נקרא דבר שהוא קלה, לא בא מישהו ומחלה את זה. הדבר הזה זה דבר שאין לו קיום בכלל. כל טעות שנוצרת על ידי אשן שעומד ביחד, זה נראה כמו, אני יודע, מרחוק זה נראה כמו בית, או יש דברים כאלה שנראים מרחוק כמו ערים שלימות. זה הכל כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, אז הכל קלה כאשן, הכל איננו, הכל לא קיים. אין זה לא קיים. כאשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון. יש יום אחד שכביכול בורא העולם נתן, וביום הזה אין לו שליטה, שם אין לו כוח. זה היום האחד, יום הכיפורים. אחת בשנה זה הכוונה. היום הזה הוא לא יום שמצטרף למה שנקרא עולם כמנהגו נוהג, זה לא יום שמצטרף ל סדר הימים הקבוע, זה יום שהוא מחוץ לסדר, יום שהוא לחוד הקי, מחוץ לסדר. ביום הזה אין לו שליטה, אין לו כוח. כשאין לו כוח, יש לו רק את הכוח שאנחנו נותנים לו כעת. עכשיו, כמה מילים על המציאות הזאת שנקראת בינוני. בינוני, להבין, הבינוני הוא בראש וראשונה בשום אופן לא רשע גמור. פירוש המושג בינוני זה, הגמרא אומרת, צדיקים יצר טוב שופטם, אומר רש"י, שופטם מנהיגם, רשעים יצר רע שופטם, שוב מנהיגם, בינונים זה וזה שופטם. פעמים זה מנהיג אותו ופעמים זה מנהיג אותו. כשזה מנהיג אותו אין לו כוח לעמוד נגדו, אז הוא המנהיג. אבל כשהוא מתגבר אז הוא מונהג לגמרי על ידי היצר הטוב. לזכור, והדבר הזה נוגע לנו מאוד, בשבילנו זה הלכה למעשה, אנחנו זה אין דבר שנוגע לנו יותר מהנידון הזה כעת. בינוני לעולם לא יעשה עבירה כמו רשע גמור, לעולם, גם כשהוא נחשב. זאת אומרת, מכלל רשע גמור הוא יצא, הוא לא רשע גמור, הוא לא נתון לשליטתו של היצר הרע באופן שהוא שומע רק בקולו. לא הוא המנהיג שלו, לא הוא מנהיג אותו. כמו שכל אחד מבין, איתים חלים ואיתים שותה. מי שאיתים חלים ואיתים שותה, אם בזמן שהוא איתים שותה, אז הוא שותה גמור, אז הוא לא יחזור להיות חלים אף פעם. ככה, זאת התגברות, זה גל שמתגבר עליו. אבל המציאות הוא לא שייך לזה. זה לא הוא. זה לא הוא, בפירוש לא. זה לא הוא. כמובן כיוון ששני כוחות שולטים עליו, זה מושך לכאן וזה מושך לכאן, אז האדם הוא תמיד הוא נמצא תמיד במלחמה חזקה. זה מושך אותו לכאן וזה מושך אותו לכאן, הוא נמצא במלחמה. רוב בני האדם חיים כך. רוב בני האדם, לא, אני מדבר על רוב בני האדם, זה לא, אני לא מתכוון לאלה שהם מסורים לגמרי ביד היצר הרע והם חיים חיי הפקר. זה לא מדובר בכלל. איפה נמצאת מעלת הבינוני ומה קורה ביום הכיפורים שהבינוני יכול להיות נחתם לחיים? מה קורה? מה יש ביום הכיפורים שחותם אותו לחיים? מה שיש ביום הכיפורים זה אחרי שכוחו של כוחו שלטונו נלקח ממנו, הוא לא שליט היום. היום הוא לא שליט. אדם עדין, אדם שנפשו עדינה יותר, הוא קצת עמוק יותר, אדם לא ימליך למלך את השטן ביום הכיפור. הוא לא יעשה אותו למלך. בראש השנה נחתם לחיים רק מישהו צדיק. זה הדין. מישהו לא צדיק, האדם הזה הוא, כשהוא בינוני הוא לא צדיק. צדיק הוא לא. צדיק זה מי ש... צדיקים יצר טוב שופטן. זה אי אפשר להגיד עליו. יצר טוב שופטן. לפעמים כן, לפעמים לא. זה אי אפשר להגיד עליו. אבל מכיוון שהאדם הזה בעצם רשע גמור, הוא בשום אופן לא. הוא לא רשע גמור. הוא כשלעצמו, הוא לא רשע גמור. רק הוא לא יכול לעמוד נגדו, יש לו המון כוח, הוא שליט עליו ולא תמיד הוא יכול להתגבר. אבל ביום הכיפורים, ביום הכיפורים כשהשלטון נלקח ממנו, אדם עדין נפש, אדם שחי קצת יותר בעומק, הוא מרגיש חופשי, הוא מרגיש אחד לא שולט עליו, כעת הוא יכול לעשות רק מה שהוא באמת רוצה. כיוון שהוא כשלעצמו לא נתון תחת השליטה של אותו מלך זקן וכסיל. שוב, בתור פיתוי, כן, בדברים שהוא מציע, הדברים שהוא מציע הם חסרי טעם. הם חסרי טעם, הם חסרי משמעות, הם פשוט חרפה. הם חרפה. בתור הצעה, זה אפילו מעליב. שטויות, שטויות. הכוח שלו הוא בשלטון, בשלטון. אבל באותו יום, ביום הזה, כשהשלטון, כן, הוא צריך לקבל את השלטון רק ממנו. זאת אומרת, שהוא הגיע למצב, חלילה, שאדם מגיע למצב שהוא בעצמו באמת רוצה את אותם דברים שהיצר הרע מציע לו. האדם הזה הוא מסכן. האדם הזה הוא מסכן. הוא לא יכול להיקרא בינוני. כל העבודה שלנו, בכל הימים האלה, כל הימים האלה, זה להגיע למצב, אם אני צריך לבחור, ואין כוח שמופעל עליי, אז גם הבינוני הוא צדיק גמור. מי שרק מופקע מלהיות רשע גמור, זה דבר לא שכיח. ואנשים בני דעת, אנשים שעוסקים בתורה, אנשים שמתבוננים, אנשים מאמינים, אנשים ש... זה דבר לא שכיח כלל. שבן אדם יבחר מעצמו. מה שהיצר מציע, זה לא היצר מציע, היצר מכופף לי את היד. הוא לא מציע. הגמרא אומרת, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אני לא יכול להתגבר עליו. זאת אומרת, ניתן לו שלטון, כי אחרת, אז הוא לא היה ניסיון בכלל. אם ניתן לו שלטון, אז כדי להינצל ממנו, אז אני צריך להינצל ממנו כמו שניצלים ממלך. אז צריך לפנות אל המלך האמיתי ולבקש עזרה. אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכול. אני לבד לא יכול להתגבר על מלאך בשום אופן. אני לבד, אני בכוחי שלי, אני לא יכול להתגבר על מלאך שמפעיל עליי את כל כוחו. אילו לא היה מפעיל עליי את כל כוחו, אילו היה מנסה להשפיע עליי, הוא לא היה ניסיון אפילו. זה החידוש. אילו הם דברי הרב. ביום הכיפורים הבינוני עצמו כבינוני נחתם לך, כבינוני. אבל בינוני הפירוש שהוא לעולם לא רשע גמור, אף פעם בשום מקרה. גם כשיצר הרע מתגבר עליו והוא נכשל, אז הוא בינוני שנכשל. הפעם הוא נכשל, בפעם הבאה הוא ייקשה, השני ייקשה, אבל אף פעם לא, אף פעם לא רשע. המקור, כפי הנראה, המקור לדברי האריזה, מאין לקח את זה? שהבינוני כבינוני נחתם לחיים. יכול להיות שזה משמע בדברי הגמרא. הגמרא אומרת, זכו נחתמים לחיים. לא זכו, זה הכוונה. הבינונים זכו, נחתמים לחיים. הזכו, זה הכוונה. זכו, זה הכוונה שהם. ברמב"ם כתוב, עשו תשובה. על איזה תשובה מדובר פה? התשובה שמדובר זה תשובה שמפקיעה אותו לגמרי מחיבור למה שנקרא חליל הרשע גמור. זאת התשובה. תשובה גם היא תשובה של בינוני, תשובה של בינוני, תשובה של בינוני שנשאר בינוני, אבל מרשע גמור הוא מופקע לגמרי. שום אופן, זה לא, לזה אין לו שום חיבור. את זה הוא לא רוצה, וזה הוא מואס. לא תמיד יש לו כוח להתגבר. זאת התשובה. בדרך כלל, כשבינוני, עוד פעם, בינוני תמיד נמצא במלחמה, תמיד נמצא בקונפליקט, תמיד נמצא במתח, כן. מושכים אותו מכאן, מושכים אותו מכאן. אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי, אוי לי, אוי לי. יכול להיות שהמקור לדברי הרב, זה בפסוק כתוב כך. הגמרא אומרת מחיינינה, זה ספרם של רשעים, מספרך, זה ספרם של צדיקים, אשר כתבת, זה ספרם של בינונים. אחרי חטא העגל כתוב, ויהי ממחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה ואתה אעלה אל השם, אולי אכפרה בעד חטאתכם. זה היה אחרי חטא העגל, ב-17 בתמוז, זה היה ב-18 בתמוז. וישוב משה אל השם ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב, ואתה אם תישא חטאתם, והשם מוסיף, אם תישא חטאתם הרי טוב, ואם אין, אם חלילה אתה לא תישא חטאתם, מחיינינה מספרך אשר כתבת. כאן משה רבינו אמר את כל שלושת הספרים. מחיינינה, זה ספרם של רשעים. משה רבינו ביקש על עצמו, מחיינינה, זה ספרם של רשעים. מספרך, זה ספרם של צדיקים. אשר כתבת, זה ספרם של בינוני. ויאמר השם אל משה, מי אשר חטא לי, אמחנו מספרי. מה הפשר? מה כאן הוויכוח? מה כאן הוויכוח? משה רבינו אומר, אם אתה לא תישא חטאתה, מחיינינה מספרך אשר כתב. שוב, כמו שאמרנו, שלושת הספרים כתובים. למה תיסחת אתם? למה תיסחת? הפירוש, כפי הנראה, הם חזרו בתשובה. כנראה. משה רבינו הרי לא מבקש בשביל רשעים גמורים, הוא ביקש. בשביל רשעים גמורים הוא ביקש. אם תיסחת אתם, ואם עין מחיינינה. הפירוש, כפי הנראה, זה הרי כך. וכך גם, תלו פוגר, מקום אחד בגרע. הפירוש הוא כך. משה רבינו אומר, אם תיסחת אתה, פירוש הדבר שהם אלו שאני הבאתי אותם. למעלה כתוב, כשבורא העולם אמר לו למשה רבינו, לך רד כי שיחת עמך. אומרים על זה חז"ל, רש"י מביא, עמך ולא עמי, מלמד שנתנדה משה מבדין של מעלה. לך רד, רד מגדולתך, כך כתוב, נתנדה משה מבדין של מעלה. שיחת עמך ולא עמי. אתה הבאת אותה ולא נמלכת בי. לא שאלת אותי. אתה הבאת אותם, הם שלך ולא שלי. תראה מה הם עשו. אומר משה רבינו כאן, אם מה שאני עושה זה תורה, אני מזוהה עם התורה. התורה נקראת תורת משה. משה רבינו מזוהה עם התורה בעצם. משה רבינו הוא התורה והתורה היא תורת משה. אם אתה לא תיסח את הטעם, זאת אומרת שמה שאני עשיתי זאת פעולה שהיא לא כתורה. אז גמרנו, אז אני לא מזוהה עם התורה. אם אני לא מזוהה עם התורה, אז התורה היא לא תורת משה. אז אני איננו. אני איננו. בחיינינה, התורה היא בלעדיי. היא לא אני, היא לא שלי. עונה לו הקדוש ברוך הוא. וכאן נמצא את התשובה. עונה לו הקדוש ברוך הוא. מה שאתה עשית זה תורה בוודאי. אבל הדבר הזה הוא בתנאי. מי אשר חטא לי ולא שם. זה חזל מוסיפים. כתוב ככה בפירוש. מי אשר חטא לי אמחנו בספר. זאת אומרת, מה שאתה עשית, זה רק בתנאי שהם מצרפים את עצמם. אלה שאתה הבאת, הם אלו שאני מקבל אותם. אבל זה רק בתנאי שהם מצרפים את עצמם. הם באים והם מצרפים את עצמם. אבל אם הם פורשים, אם הם לא שווים, זה כמו, זה דומה לדין שכתוב בגמרא בקידושין בדף עין, כתוב בגמרא. דבר זה, זה יש בין בני ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב, ובין גרים. על בני ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב, כתוב, אנוכי אהיה לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם. אני מתחילה אהיה לכם לאלוקים. אני שלכם תמיד. אתם תהיו לי לעם. ואני לא זוכר בדיוק את הלשון, אבל הגמרא שם בקידושין כתוב, אבל בגרים כתוב, מי זה שבא ומצרף את עצמו, באים ומצטרפים, אז אנוכי יהיה להם לאלוקים. זאת אומרת, מה שכתוב כאן, כי יכול בורא העולם, אומר, עונה למשה רבינו, נראה לך שאם אני לא אסך את הטעם, אז פירוש הדבר שמה שאתה עשית הוא לא תורה. לא, זה תורה, אבל זה רק מותנה, זה בתנאי. לא אותך אני אמחה, אותם אני אמחה, את מי שאלה שאתה הבאת והם לא באים מעצמם. אם הם לא מצרפים את עצמם לבוא ולהצטרף, הם לא מצרפים את עצמם לבוא ולהצטרף, להתחבר לכלל ישראל. אם הם לא מצרפים את עצמם, אז הם לא שייכים לספר. מי אשר חטא לי אמחנו בספר. זאת אומרת, הוא מתכוון, הוא אמר לו, אלו שלא חוזרים, לא מצטרפים, אלו לא יקבלו תורה. משה רבינו ביקש, הרי מדובר פה מיד אחרי שבירת הלוחות, ב-17 בתמוז, משה רבינו ירד מההר, ראה את העגל, שבר את הלוחות. למוחרת הוא אמר, אעלה אל השם, אולי אכפרה ואת חטאתכם. והוא טוען ואומר, אם תיסח חטאתה, וכמו שרש"י מוסיף, הרי טוב, ואם עין מחיינינה, מחיינינה, תתנהג איתי, תכתוב אותי לא בספר. אני לא התורה. אני לא התורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, זה לא שייך אליך. אתה כן, אבל האופן איך שאני מקבל אותה, זה מה שאתה כן נועלת. זה מה שאתה כן עשית. אם הם מצרפים את עצמם, אם הם רוצים, רוצים להתחבר, אם הם באמת רוצים לי, אז אני מקבל. אבל מי אשר חטא לי ולא שב, לא רוצה לחבר את עצמו אליי, אז לא, אני לא נותן תורה. עכשיו נך זה ענן. כך זה נשאר. זה נשאר. הפסוקים האלה, זה, ככה היה המעשה. למעשה, למי הקדוש ברוך הוא נתן תורה? למי? מי קיבל את התורה? כתוב כאן בפירוש, מי אשר חטא לי אמחנו מספרי. הם לא קיבלו את התורה. הם חנו מספרי זה רשעים גמורים. הם חנו מספרי זה רשעים. זאת אומרת שמי שכן קיבל את התורה זה בעצם הבינוני. מי שלא נאמר עליו הם חנו מספרי. הם קיבלו תורה. הרי בסופו של דבר בורא העולם התפייס וביום כיפור הוא נתן את הלוחות. למי? כביכול בורא העולם נתן את הלוחות גם לבינוני. זאת אומרת שמתן תורה ביום הכיפורים היה גם לבינונים. אותם בינונים שהם משתדלים לא להתקרב, זאת אומרת, הם אלו שהם, מי אשר חטא לי הם חן ומספרי. חזר מוסיפים, מי אשר חטא לי והוא לא שב. חטא לי והוא לא שב. נמצא שביום הכיפורים, שכל עניינו של יום הכיפורים זה מתן תורה. זהו יום מתן תורה. יום חתונתו זה מתן תורה, וזה יום הכיפורים שכביכול, ויום הכיפורים כביכול בורא העולם נתן תורה לישראל. מה שמתבאר פה זה בורא העולם נתן תורה לישראל לבינונים. המניעה הייתה רק למי שהם רשעים. משה רבינו אמר, אם תיסח את אתה ואם עין מחי נינה, כן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, התשובה לטענה של משה רבינו הייתה, מי אשר חטא לי הם חנו מספרי. אז מדובר פה רק למי שחוטא והוא שייך למה שנקרא ספרם של רשעים, הוא לא יקבל. אבל הבינוני שהוא לא שייך לספרם, הם קיבלו תורה. באופן שביום הכיפורים הבינונים קיבלו תורה. אם הם קיבלו תורה, אז הריצוי היה גם לבינון. זה מקור דבריו של הרב. מכאן הוא הוציא את זה. התורה ניתנה ביום הכיפורים גם לבינונים, גם למי שהם לא רשעים בו. עוד פעם, זה הרי היה המסע ומתן. משה רבינו אמר, אם תישא חטאתם, אם תישא חטאתם. משה רבינו לא התכוון שבורא העולם ייתן תורה לרשעים גמורים. הוא אומר לו, אם תישא, הכוונה היא, הם לא רשעים גמורים, הם בינונים. הם לא רשעים גמורים. רשעים גמורים כתובים בספרם של רשעים, והספר הזה הוא ספר שהוא אנטי תורה. זה הספר של מחי נינה מהתורה. אי אפשר לבקש, כן, מתן תורה למי שכתוב בספרם של רשעים. כתוב בספרם של רשעים, זה נקרא שהוא כתוב בספר שהוא ההפך מתורה. ספר שהוא מחוי מהתורה. היינו משה רבינו ביקש תיסח את התם, זה הכוונה לבינוני. והקדוש ברוך הוא אמר לו, מי אשר חטא לי ולא מתכוון לשוב, הם חנו מספרי. שוב, הרשעים לא יקבלו. הרשעים לא יקבלו, והבינונים, זה התוספת שכתוב ברמב״ם. הבינונים שהם במצב של תשובה. אבל התשובה שם היא לא תשובה להוציא אותם מהבינוניות ולעשות אותם לצדיקים גמורים. אלא התשובה היא להסתלק לגמרי מהצד של רשעים גמורים. רשעים גמורים הם לא, וזה לגמרי לא. מזה הם הפקיעו את עצמם. אז מה שעולה, יכול בורא העולם למעשה נתן תורה, כמו שמשה רבינו ביקש, אם תישא חטאתם ואם עין מחי נינה. מה שהקדוש ברוך הוא לא הודה לו, זה רק על מי אשר חטא לי הם חנו מספרי, שזה מה שמגיע לו. אבל על בינוני אמיתי הוא לא הודה. בינוני אמיתי, על זה הוא לא טען, לא הייתה טענה. למעשה מה שיוצא זה שכלל ישראל, גם לא הצדיקים גמורים, גם הבינונים, רק לא מי שנאמר עליו הם חנו מספרי, קיבלו תורה בפועל. למדנו אם כן, שבקבלת התורה של יום הכיפורים, גם הבינונים קיבלו תורה כמו כולם. לכן, הבינונים נחתמים לכם. ושוב, להבין, סוד הדבר הוא מה שאמרנו. ביום הכיפורים, הבינוני הוא יכול להיקרא צדיק, יכול להיקרא צדיק. אין, בזמן שהשטן לא שליט רק ביום הזה, בזמן שהשטן לא שליט, כעת באשר הוא שם, אז הוא ראוי לקבל תורה. אם הוא ראוי לקבל תורה, אז הוא נחתם לחיים, אז הוא נמצא בספר, אז הוא כתוב בספר החיים. זה מה שרצינו לבאר. עיקר הדבר צריך לזכור, עוד נקודה אחת צריך לזכור, כל עניינו של יום הכיפורים, כל עניינו של יום הכיפורים הוא בעצם העובדה שיום הכיפורים הוא יום חתונתו. יום חתונתו זה מתן תורה, וכביכול ביום הזה, כמו שאמרנו, ביום חתונתו, כביכול בורא העולם מתחבר גם אל הבינונים שבכלל ישראל, הוא נותן להם תורה. כך היה אז וכך זה עד עצם היום הזה, הוא נותן תורה גם לבינונים, לא רק לצדיקים. ולכן הבינונים שמקבלים תורה ביום הזה, אז הם מתחברים לספר החיים. זה ספר החיים. רשעים גמורים, רשעים גמורים כנראה שאין, יש מעט מאוד. שוב, אלה שהוציאו עצמם מן הכלל, הם, עליהם לא מדברים בכלל. הם לא, אלה שהוציאו עצמם מן הכלל, על פי דין הם כעקום לכל דברי. עליהם לא מדברים. אנחנו יכולים רק להתפלל עליהם, שקדוש ברוך הוא יעזור להם, וגם הם יתקרבו, גם הם יהיו בינונים. אבל כל מי שמחובר, איזשהו חיבור, כל מי שמחובר, נקרא בינוני. וכל מי שנקרא בינוני, אז החיבור שלו מתעצב ביום הכיפורים, חזק, עד כדי שזה גם אצלו זה נקרא יום חתונתו. קשר של קיימה. קשר של קיימה. מוצאי יום הכיפורים, בת קול יוצאת. ואומרת לכל קהל הדת ישראל, שוב, אני מדבר על קהל הדת ישראל, לא מדובר על רשעים גמורים, הם מחוץ לה, הם מחוץ למחנה, מחוץ לעניין, השם ירחם עליהם. אבל יוצאת בת קול ומדברת אל כל קהל הדת ישראל, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה אלוקים את מעשה. זה המצב, זה המצב, ואת זה אנחנו חייבים לדעת. יום חתונתו של יום הכיפורים, זה מדבר אל כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו קיבל תורה. כל מי שלא רשע גמור קיבל תורה ביום הזה, ולכן הוא ממילא הוא נחתם לחיים. זאת החתימה לחיים. התשובה שנחוצה, מה שכתוב ברמב"ם, התשובה שנחוצה זה באמת לצאת לגמרי מאיזושהי אפשרות של רשע גמור חלילה. זה כבר בעצם לא שייך אלינו. שם יעזור לנו, שנחתם כולנו, כל קהל הדת ישראל, ואנחנו בתוכה, נחתם כולנו לחיים טובים ולשלום, לשנת גאולה וישועה, שיתקיים בנו שנת גאולה היא באה.